פילוג הממלכה יוצר את אותו תהליך. וראינו שיש השוואה מסוימת בין בית יוסף לבין יהודה, כששניהם עולים להילחם, ושניהם השם אימם. רק שיש הבדל בין הצורות פעולה של שני השבטים. אז זה היה בשבוע שעבר, אנחנו ראינו את הסיפורים, והגענו עכשיו לפסוק כ"ז, שמפה ואילך כל הקטע המעניין של פרק א', אפשר לומר שהוא נגמר, ומגיעים, פשוט מגיעה רשימה שכל שבט איפה הוא לא הוריש. אז אנחנו, לא יהיה לנו מן הסתם הרבה מה לומר על זה, כי זה בסך הכל רשימה, אבל אנחנו נעבור בכל זאת, כי זה גם תוראי או נביאים וללמוד אנחנו צריכים. אז אנחנו קוראים עכשיו מפסוק כ"ז ואילך. ולא הוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה, ואת הענך ואת בנותיה, ואת יושבי דור ואת בנותיה, ואת יושבי יבלעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו ואת בנותיה. ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. והי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. כן, אז מנשה לא הוריש בעצם חמש ערים מרכזיות, כשכל עיר היא לא עיר לבד, אלא עיר שחולשת על אזור שלם, ויש לה בנות, שזה ערים קטנות יותר שהן נתונות למרותה. אז את חמשת אלה לא הוריש מנשה. ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. אז גם אפרים לא הוריש את גזר. טוב, עוד מעט אנחנו נחזור ונאמר קצת איזה מן סברות מסוימות על למה לא הורישו שני השבטים האלה את המקומות האלה, אבל זה אנחנו נחזור לזה אחר כך. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלול, וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס. אשר לא הוריש את יושבי עקב ואת יושבי צידון ואת אחלה ואת אחזי ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב. אשר לא הוריש כמעט אף אחד כנראה. וישב האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת. וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ, ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. וילחצו האמורי את בני דן ההרה כי לא נתנו לרדת לעמק. כן, בני דן אפילו לא מצליחים לרדת לעמק לקחת את הנחלה שלהם, כי האמורי לוחץ אותם אל ההר. ויואל האמורי לשבת בהר חרס באיילון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס. כן, שכבר כבדה יד בית יוסף והצליחו לנצח את האמורי, אז הם לא העיפו אותם ונתנו לדן לשבת, אלא לקחו אותם למס. למה לא? בוא ננצל אותם עד תום. וגבול האמורי ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. שזה קטע חשוב ביותר ש... עוד לא ראיתי מישהו שיש לו מושג מה הוא אומר. אז אנחנו נתחיל עם זה. אוקיי, אז נתחיל עם מנשה ואפרים. יש לנו כאן רשימה של בגדול שני אזורים, שני מוקדים, שמנשה ואפרים לא הורישו. רק נסמן את זה כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. מנשה ואפרים בעצם מקבלים את האזור הזה. זה בנימין, כן? זה אפרים וזה... מנשה, פחות או יותר. כן? זה האזורים. כשכל האזור שאנחנו מדברים עליו אצל מנשה, שזה בית שען, תענך, מגידו, יבלעם ודור, זה העמקים. כן, נסמן את זה קצת צבע אחר. העמקים בצפון, נראה לי שכבר אמרנו בשבוע שעבר, שחותכים את ההר המרכזי. יש פה הר שהולך לכל האורך הדרך, וכאן יש פתאום את עמק ישראל ואת עמק בית שען. כאן יש את החוף, בסדר, שזה דור. אז כאן יושבת דור, מי שהיה בחוף דור פעם, אז זה המקום. כאן יושבת בית שען, בעמק בית שען, וכאן יושבות שלושת הערים הנוספות, שזה תענך, יבלעם ומגידו. האזורים האלה, ברגע שכנענים יושבים בהם, אין פשוט אפשרות לעבור מדרום לצפון. זה ממש חותך את הארץ לשניים, ובזה אנחנו גם, מזה יגיע המצב של סיפור דבורה וברק, שיבין מלך כנען, מי חרוש את הגויים, מצליח להפריע לישראל.
לפי הציור שלך, זה בכלל צריך להיות מנחלת מנשה. ארבע מהערים.
מה?
רק העיר דור נמצאת בנחלת מנשה לפי הציור שלך.
לא, בסדר. הסרטוט לא כל כך מדויק, אתה צודק.
בסדר, בסדר.
זה האזור בערך. הבעיה עם נחלת מנשה זה שכל האזור הצפוני לא ברור. כן, אני לא ארחיב בזה בכלל, אני רק אקריא לכם את הסיבה. בנחלת מנשה נאמר... לא, זה פשוט כתוב במפורש, אז חבל להפסיד את זה. ויהי למנשה בישכר ובאשר, ישכר זה האזור ההוא, אשר זה האזור הצפוני יותר, את מה? בית שען ובנותיה, ויבלעם ובנותיה, ואת יושבי דור ובנותיה, ויושבי אין דור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה, שלושת הנפת,
ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, וישב ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, והיא כי חזקו בני ישראל, ויתנו את הכנעני למס, והורש לא הורישו. אז זה בעצם מדבר על התורים, זה האזורים היה למשל ביששכר ובשר. מה זה אומר, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה כנראה מה שיצר את מה שהפריע לך פה. בכל אופן, זה האזור של מנשה, אצל...
דור ואנדור זה אותו מקום?
אה?
דור ואנדור זה אותו מקום?
לא ברור, כי אין דור מוכרת לנו מ... איפה?
בעלת
האור, באין דור, ששאול הלך אליה. וזה אין דור שנמצאת כאן, בעמק ישראל. אז או שזה באזור של עמק ישראל, או באזור של דור עצמה, כי זה דור ואין דור. יש שתי סברות. ברוב המקרים אנחנו נמצא חמש ערים, כשאין דור לא מופיע, ולכן כשיש לנו שש ערים והוסיפו את אין דור, זה נראה פשוט כאילו הכפילו את דור. אז זה כנראה משהו באזור של דור. אבל זה לא כזה ברור. אין כל כך, אין לי תשובה טובה לעניין הזה. בכל אופן, אם נחזור רק לגבי אפרים, אפרים לא הוריש את גזר. גזר זה כאן, והוא לא הוריש את גזר. מתי כן הורישו את גזר?
בימי שלמה.
מי הוריש אותה? כן. מלך מצרים בסוף הוא זה שמוריש את גזר. בימי שלמה. אז עד אז לא נגעו בגזר.
כנענים יושבים שם. דבר אחד שצריך לומר, מתי באמת חזק ישראל ויישם את הכנעני למס והורש לא הורישו?
מתי בני מנשה הצליחו לשים את ידם על האזור הזה?
בתקופת
דבורה. זה הזמן שבו הצליחו לכבוש את טענה חלמי מגידו כל האזור הזה. זה כנראה באמת דבורה. מה שאומר שיש לנו פה סדר כרונולוגי, שפרק א' מגיע, ואחרי זה פרק ב' מגיע, ואחרי זה פרק ג' מגיע. אין פה סדר ברור, אלא שפרק א' הוא מעין תמונת מצב שמדברת על כל מיני תקופות בספר שופטים, והיא מדברת רק על העניין של מה לא הורישו ומה כן הורישו. זה מסקנה אחת שאפשר להבין מפה. ואנחנו נרחיב בה גם בהמשך, כי בעצם יש לנו פה בספר, כמו שכבר התחלנו בימים שעברו, שלושה חלקים, שכל אחד מתחיל מנקודה מסוימת בתקופת השופטים, ומסיים בתקופה מסוימת, והם די מקבילים אחד לשני. אז כאן אנחנו רואים דוגמה אחת, למקרה שבו יש הקבלה בין היחידה הראשונה של פרק א' ותחילת פרק ב', לבין היחידה השנייה, שהיא רוב הספר, שזה תקופת השופטים. אז יש לנו כאן את המלחמה של דבורה וברק ברמז של פסוק אחד. אוקיי, דבר אחד אחרון, לגבי מנשה ואפרים אנחנו יכולים עוד לחשוב על סברה למה מנשה ואפרים לא הורישו את הערים האלה דווקא. כן, כי לכאורה זה לא כל כך חכם לא להוריש את המקומות האלה. תשובה אחת לכאורה זה ה-obvious, מה נראה לכם התשובה?
זה
בעמק, נכון? ואנחנו לא יכולים לרדת לעמק כי יש רכב ברזל וזה נורא מתסכל. אז זה התשובה המקובלת. אבל חייבים לראות פה בהקשר של כל התנ"ך כולו את הפרטים האלה, כי הרשימה הזאת שאנחנו ראינו כבר ביהושע ובשופטים חוזרת בעוד כמה מקומות, והמקום החשוב זה בדברי הימים. נפתח בדברי הימים א' פרק ז', פרק ז' הוא מבחינת רשימות היחס של דברי הימים הוא פרק שמלא בהכי הרבה שבטים, המון חלקים קטנים, כאילו כל יחידה קטנה עוסקת בשבט אחר. אז זה מתחיל עם יששכר, ואחרי זה בנימין, ואז נפתלי, אולי יש שם איזה רמז לדן, ומפסוק י' אנחנו מגיעים ליחידה קצת ארוכה של בני יוסף. זה מתחיל בבני מנשה, ואז בפסוק כ' זה ובני אפרים, ובסוף, בפסוק כ' ז' יש את הנחלה שלהם. ואחוזתם ומושבותם, בית אל ובנותיה, ולמזרח נערן, ולמערב גזר ובנותיה, ושכם ובנותיה, עד היה ובנותיה. זה לאפרים. ועל ידי בני מנשה, בית שען ובנותיה, תענך ובנותיה, מגידו ובנותיה, דור ובנותיה. באלה ישבו בני יוסף בן ישראל. עכשיו, לכאורה, ממה שאמרנו עכשיו, זה באלה לא ישבו בני יוסף בן ישראל.
זאת אומרת, באותה תקופה בכלל?
מה?
זה באותה תקופה.
אז השאלה היא על מה מדובר פה בכלל. באיזה תקופה לדעתך זה היה?
דוד.
זה בתקופת דוד, אתה אומר.
או
שיבת ציון. אוקיי, אז שנייה, נעשה את האפשרויות.
נעשה את זה עם יוד, כי זה דברי הימים. שיבת ציון. אוקיי.
עוד הצעות?
כל תקופה באמצע.
זה ככה. רק כדי שנאמר שעשינו את כל התקופה.
מה שאנחנו מסכימים זה שזה לא בתקופת שופטים.
אתה אומר שזה לא בתקופת שופטים.
אני אומר ששלושתנו מסכימים.
שלושתכם.
אני אומר שלא.
כן. אוקיי, אז אני רוצה לפתוח... בכמה שאלות. כן, זה בעצמו יכול להיות שני שיעורים, אבל אנחנו נעשה את זה כמה שיותר קצר, כדי שלא תוכלו להתנגד.
שאלה ראשונה. ספר בראשית, אנחנו כבר עברנו עכשיו לפרשת שבוע. ספר בראשית יש סיפור מאוד מאוד מוזר על הלוויה של יעקב. כן, תפתחו שנייה בראשית, בסוף ספר בראשית, בפרק האחרון, יש הלוויה ליעקב. כן, אני כבר אתחיל לקרוא, כי זה פסוקים מוכרים. הם עולים לארץ, ואז ויבואו עד גורן העתד אשר בעבר הירדן, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעס לאביו אבל שבעת ימים. עושים את המספד בעבר הירדן. ואז אחרי זה, בפסוק י' ג', בפסוק י' ב' כבר, ויעשו בניו לו, כן, כאשר ציבם, ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם וכו'. אז מה קורה פה בעצם?
מגיעים ממצרים, עם המיטה של יעקב, הולכים לעבר הירדן, ואז חוזרים לחברון בשביל לקבור את יעקב. כשכל האבל וכל ה... בכל אופן, כל זה היה באזור של עבר הירדן. מה יש לנו לחפש בעבר הירדן, בגורן העתד?
זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנחנו כבר מתקדמים, זה כבר לא פרשת שבוע, וזה יהיה פרשת שבוע בעוד איזה כמעט שנה. בספר במדבר, יש לנו את התיאור של מסע בני ישראל במדבר. גם הם יוצאים ממצרים והולכים לעבר הירדן, אבל אצלם אנחנו יודעים גם למה. ואם נפתח שנייה בפרק א', כן. בפרק א', אחרי שבני ישראל לא נלחמים בכל העמים שעד עכשיו הלכו, אדום, מואב, עמון, אז כתוב בפסוק א', וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אי ברע וארצך, לא ניתה בשדה ובחרם, לא נשתמע באר, בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבולך. ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל למדברה, ויבוא יצא, וילחם בישראל, ומקים אותו. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, ואני מדלג על כל השירי כמוש האלה, ופסוק למד א', וישב ישראל בארץ האמורי. בני ישראל יושבים בארץ האמורי, שזה, חייבים לציין, זה האזור הזה.
כן, האזור שקבע סיחון מעמון ומואב זה זה, הם ישבו בארץ האמורי, שזה כנראה גם באזור הזה. כלומר, הם נמצאים במקום שממנו הם כבר אמורים לעבור אל הארץ. ואז לפתע, מה הם עושים?
וישב ישראל בארץ האמורי, בסדר, האזור של יעזר זה גם האזור הזה, זה כאילו,
יעזר נמצאת כאן. באזור של בני עמון,
אז הגיוני שהם הולכים לכבוש אותה, זה בפסוק למד ב', וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנותיה ויורש את האמורי אשר שם, ואז ויפנו ויעלו דרך הבשן, פונים ועולים דרך הבשן, מחליטים פתאום לעלות צפונה. ויצא אוג, אני מבין אותו בסופו של דבר, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה אדרי, ואז הולכים וכובשים אותו.
כן, אז פתאום אחרי שכבר אנחנו נמצאים במקום שאנחנו אומרים להיות בו, פתאום בני ישראל ממשיכים צפונה ופוגשים את אוג באזור הזה,
באדרי, שזה דרעה של היום. מה זה הפנייה המוזרה הזאת? קצת מוזר. בעיקר, אם אנחנו משווים את זה למה שכתוב בספר דברים, אני לא צריך לפתוח, ששם הכל מתואר כמה שהשם אמר. כן, השם אומר, תלכו לפה, אל תפגעו בהם, תעברו לפה, אל תפגעו בהם, מגיעים לסיחון, לך תיכנס בו. ומיד אחרי שהם כובשים את סיחון עוד פעם, אז בפרשת דברים כתוב, כן, ונחרם כל ירמתים ואנשים ועטף, לא ישרנו שריד. זה אחרי שהשם אמר, ראי אכילות תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו. השם אמר להם להילחם. ואז כבשנו את כל סיחון, רק אל ארץ בניהם לא קרבת, כל יד נחל יבוק והרי ההר וכל אשר ציווה השם אלוקנו. ומיד ונפן ונעל דרך הבשן. למה? לא כתוב. כן, השם לא אמר, הם עולים צפונה, ונפן ונעל דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתנו. שוב, כמובן זה מאוד מובן, שבני ישראל פתאום מחליטים לעלות צפונה, אז נשאלת השאלה למה הם עושים את זה, אבל לא נשאלת השאלה למה אוג יוצא לקראתם. אז זאת השאלה השנייה. שאלה שלישית, שהיא כבר מתחילה להיות התשובה, זה מה שקורה אחרי זה עם עבר הירדן. 2.5 השבטים מבקשים את האזור הזה, נכון? אז זהו, זה בדיוק העניין, שלא. ראובן וגד, כן, מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. למה ראובן וגד מבקשים את האזור הזה? כי הוא מקום יראה וזה סבבה להם. אבל הם מבקשים ומתווכחים, ואז משה אומר להם, אתם לא בסדר, ואז אומרים, טוב, לא, אנחנו נשאיר את כולם פה וכו', ואנחנו נלך חלוצים. יש שם ממש מסע ומתן שלם, כן, ומיד אחרי שזה נגמר, בואו שנייה נסתכל, זה במדבר למדבט. כן? אז אחרי שהם קובעים את הכל, ויענו בני גד ובני ראובן למור, את אשר דיבר השם אל עבדיך, כן נעשה. אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. זה פסוק למד ב'. פסוק למד ג', אוקיי, ויתן להם משה לבני גד ולראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף. מאיפה הוא צץ? למה עכשיו לתת גם לחצי שבט המנשה? הוא לא ביקש אפילו. כן? ראובן וגד באים ומבקשים, ובא משה אומר, טוב, בסדר, אז ניתן לכם. ואז הוא נותן להם ולחצי המנשה.
טוב, זה בגלל שהם כבשו את הגלעד. הם כבשו את הגלעד.
אבל למה הם כבשו את הגלעד?
אני מסכים, אני רק אומר שזה לא חלק מהבקשה של בני גד ובני ראובן, לכאורה.
אז קודם כל, לא כתוב שהם כבשו את הגלעד.
כתוב את זה אחרי.
אחרי הם כבשו, ברור, נתת להם, אז הם כבשו. אבל בואו נראה שנייה, בואו נראה שנייה את ההבדל. שימו לב באמת, אם אתה כבר הולך קדימה, מה קורה קדימה. מיד מפסוק למדלת ואילך, אומרים לנו מה קרה עם הנחלות של 2.5 השבטים. פסוק למדלת, ויבנו בני גד את דיבון ואת התרות ואת הרוער ואת התרות שופן ואת יעזר ויוגבה ואת בית נמרה ואת בית הרן, הרי מבצר וגדרות צאן. זה גד. הם הלכו ובנו את הערים שנתנו להם. ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת, ואת קרייתיים ואת נבו ואת בעל מעון מוסבות שם ואת סבמה, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. ראובן וגד הולכים ובונים ערים. ועכשיו כתוב מה קרה עם מנשה. וילכו בני מנשה, בני בחיר בן מנשה גלעדה וילכדוע, ויורש את האמורי אשר בא. הם הלכו ולחדו את האמורי, בעצם בעצמם הלכו וכבשו. מי הרשה להם? מתי? מי? איפה? הוא לא עכשיו.
לפי הפסוק הבא זה עוד לא.
אז זהו, לפי הפסוק הבא, הפסוק הבא זה מה שהיה לפני רגע. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. הם הלכו וכבשו לבד. הם לא קיבלו ערים שמשה כבש. הלכו וכבשו, ועכשיו משה הרשה להם לשבת. ויותר מזה, ויעיר בן מנשה הלך וילכוד את חוותיהם, ויקרא את הן חוות יעיר, ונובח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. הם הלכו וכבשו. כשיש גם אולי הבדל בתוך מנשה בין בני מחיר שהם הולכים כנראה בימי משה וכובשים מאיזושהי סיבה, ואז משה צריך לתת להם אישור לקבל את זה בגלל שבני ישראל נמצאים פה וזה שייך להם, לבין יאיר ונובח שפשוט הלכו ולחדו. לא כתוב ויתן משה להם. אותו הדבר, אני לא אעשה את הבדיקה הזאת, אבל אותו הדבר אנחנו נראה גם בדברים. בחזרה הזאת בול אותו הדבר. בני ראובן וגד מקבלים נחלות שביקשו, שמשה כבר כבש והם עכשיו מבקשים. בני מחיר הולכים וכובשים ולכן משה נותן להם, ויעיר ונובח עושים מה שהם רוצים, פשוט הולכים, לוקחים, קוראים בשמות וכו'. אז כאן אני חושב שכבר מתחילה להיות תשובה, בגלל שכל האזור הזה הוא אזור ש פחות או יותר שונה ממה שבני ראובן וגד ביקשו. כי בני מחיר בן מנשה הולכים צפונה אל צפון הגלעד, ובעצם כל מה שיהיה אחרי זה נחלת מנשה, כן, כל האזור הזה, וראובן וגד ביקשו את הנחלה הזאת. השאלה היא למה בני מחיר הולכים לפה?
יש סיבה טובה לחסל אויבים שנמצאים במקום שיותר הררי כשאתה נמצא בעמק?
אתה לא ממש נמצא בעמק, אתה נמצא גם בהר.
גלעד? גלעד זה הר, אני אומר גלעד, אני לא יודע, אם יש סיבה
למה... הם שולטים על כל ההר עכשיו, כאילו, הם לא צריכים לעלות צפונה.
גם סיכון זה הר.
כן, כן, לא, זה הר, זה אחלה הר.
הם מקבילים לחצי מנשה שבתוך הארץ.
הם מקבילים לחצי מנשה שבתוך הארץ כבר עכשיו?
זה לא קיבלו את זה.
זהו, עוד לא יודעים על חצי מנשה שבתוך הארץ.
זה גם לא קיבלו באותו מקום, זה יותר צפונה.
כן, זה גם לא ממש חופף. אין נקודה אחת חופפת, זה כבר בלי קשר. תלוי באיזה... לא משנה. בכל אופן, לפי הנחלות של יהושע, אין שום נקודה חופפת. כאילו, הנחלה של גד ומנשה הם כאן הגבול שלהם, כשמגיע לכנרת, ומנשה נגמר פה.
בכל אופן, בואו ניקח לעצמנו עוד כמה נתונים ואיתם אנחנו נוכל לפתור את הבעיה בקלי קלות. אני חוזר שנייה, אתם לא צריכים לפתוח בספר יהושע פרק י"ז, ששם מתוארת נחלת מנשה, גם עבר ירדן מזרחי, אבל הדגש שם זה על עבר ירדן המערבי, והיא נפתחת במילים האלה: ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף, למחיר בכור מנשה, אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן. מחיר בכור מנשה, הוא היה אבי לו, לא אבי גלעד, הבן שלו, אלא אבי הגלעד, אבי אזור הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה והיא לא הגלעד והבשן. הוא עצמו היה איש מלחמה, לא השבט שלו היה איש מלחמה. הוא היה איש מלחמה והיא לא הגלעד והבשן. עכשיו, מתי מחיר חי? מה? בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף, אז מחיר כנראה חי מאוד מאוד מוקדם. אז זה אומר שמחיר כנראה בתקופה של בני ישראל עוד במצרים, הולך וכובש את כל האזור הזה. בתקופה ההיא, הוא היה איש מלחמה ואין לו הגלעד והבשן. ברור למה אחרי זה שבניו חוזרים, אז הם רוצים את המקום הזה. נכון? ואז הם כובשים, למשל גם נותן להם. אבל יותר מזה, כנראה שיעיר ונובח, כן, יעיר זה גם כן בתקופה מאוד מתאימה לתקופה ההיא. אם אנחנו, טוב, לא נסתכל בדברי הימים, אבל יעיר הוא לא בדיוק בן מנשה, הוא צאצא של חצרון מיהודה, אבל הוא לקח, הוא צאצא של חצרון ובת מחיר, אז הוא נקרא בן מנשה. אבל בכל אופן, הוא לקח את האזור של גם כן, של הצפון שם, יעיר בן מנשה, כל אזור חוות יעיר, וכנראה ישב שם, כל הזמן. אם הוא ישב שם, אז מובן למה בני ישראל, כשמגיעים ממצרים, אז הם עולים משר צפונה, כי יש שם החבר'ה שלהם, שיושבים שם כבר הרבה הרבה זמן. אפילו 200 שנה, אולי אפילו יותר. מובן, גם עוד לפני זה, בתקופת המסע של יעקב, מה? כן, כי מי שיושב פה זה גדול צאצאי יעקב, מחיר, שהוא בכל זאת איש מלחמה, כנראה היה איש מלחמה גם שר צבא מצרי, לא סתם איש מלחמה. של איזה צבא הוא היה? הוא היה במצרים מן הסתם, הוא הבן של המשנה למלך. אז הוא הלך, כבש את כל האזור הזה, יושב פה, אז באים ועושים אצלו את כל הטקס של האבלות בגורן האתא. אז זה מסביר גם את העניין הזה, מסביר למה הלכו את כל הסיבוב המוזר הזה עם המיטה של יעקב.
בדיוק הסיפור של בני אפרים.
וזהו, עכשיו כל זה היה לגבי עבר הדן מזרחי. אבל דבר דומה אנחנו יכולים להבין לגבי עבר הדן מערבי. וזה מתחיל עוד לפני זה, כבר מפרשת וישב, ש...
פשוט מה שתארת עכשיו עם אחיר בן מנשה,
כן.
למה בזמן שיעקב חי הולך אחד מהנכדים שלנו לכפוש איזשהו אזור, ואז עוד הולכים לפגוש אותו, למה הולך דווקא את העבר שם, שאיש...
אני מניח שכשהוא הולך לכבוש אותו, הוא לא כבש את זה סתם כי בא לו. הוא היה שר צבא, הוא היה עם צבא, אולי חיל מצב מצרי שבא לטפל שם בעניינים, זה יכול להיות הרבה סיבות. איש מלחמה זה אומר שהוא היה בצבא המצרי כנראה.
אז למה זה שייך לבני יעקב?
למה זה שייך לבני יעקב? יש לו את הכוח שלו, שר צבא בתקופה ההיא הולך כובש ונשאר.
אבל למה שמצרים?
לא הבנתי.
המצרים שלחו מישהו כדי שהוא יכפוש את זה לעצמו?
או התירו לו לכפוש את זה. איך שאתה רוצה, שלחו מישהו שיטפל שם בעניינים, אולי יש שם איזו מריטה קטנה, לא חסר סיבות. אם אנחנו נביא דוגמאות מהתקופה ההיא לגבי מה שמצרים עשו בכנען, זה בדרך כלל מה שקורה, או ששולחים איזה חיל מצב לטפל באיזה מרידה, או שזה אזור של בא שולחים לכבוש אותו, ואז זה השר צבא שנשלח, הוא נשלח כדי למשול שם.
מתי מצרים הפסיקו את החסות?
לכנען?
לא, לאזור של מחיר.
הם לא. אולי באזור יציאת מצרים. מצרים שולטים באזור הזה כולו, במשך, כאילו, גם בתקופת השופטים.
תחלוף. לא מפריע להם שמשה הולך לקודש את כל האזור הזה?
יש תקופה אחת, שבוא נגיד, לפי אמונו שבאמת זה גם קרה, אז אין איזה ראיות בשטח כדי שנוכל למצוא ממצא ארכיאולוגי, אבל אם באמת, כן, מצרים פשוט נפלה תחת עשרת המכות והפסד של כל הצבא בים, אז מי יעמוד נגדו עכשיו? כאילו, זה בדיוק הזמן שבו משה יכול לעשות את זה, הזמן היחיד שהוא יכול לעשות את זה. 100 שנה אחר כך, מר נפתח כבר הגיע והשתלט חזרה על כל האזור, ומצבת מר נפתח שמופיע שם שישראל הוא שם, אין לו זרע, זה מתקופת השופטים. די בהתחלה של תקופת השופטים.
כאילו אם זה קורה, אז כל החיילים שהיו באזור שמחיר, כאילו, מחיר כבש, נכון?
זה מאות שנים לפני זה, כן? זה בתקופה של יוסף.
ואז הוא נשאר והחיילים חוזרים בעצם?
זה תהליך של חומה מטבעים. חיילים לא נשארים, עומדים ומגינים. משתלטים, אנשים חיים שם הרי, כן? יושבים, מקימים בתים, לאט לאט, אתה יודע, 200 שנה אחר כך אתה תמצא שם שבט קטן. אתה לא תמצא צבא.
מצרים, היהודים.
מחירים. אלא אם כן, טוב, למחיר אני לא רוצה להיכנס כי זה בלגן שלם עם דברי הימים, בגלל שכתוב שויקח גשור והרם את חוות יעיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל זה רק דוגמה אחת למקום שבו מתקופת שעבוד מצרים עוד ישבו פה. המקום הנוסף זה האזור הזה. בגלל שאם אנחנו נחזור לדברי הימים, מי זה אותם אלה שיושבים שם בפרק ז' בערים האלה שלא כבשו בתקופת השופטים? אז אנחנו נראה שכל האזור מגיע לתקופה מאוד מאוד מוקדמת. תקחו למשל את בני אפרים. כן? בני אפרים בפסוק כף. דברי הימים א', פרק ז', פסוק כף. זה קצת צריך לתפוס ראש, אבל זה לא כל כך מסובך. כתוב כך, ובני אפרים שותה לך. וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו וזבד בנו ושותלך בנו ועזר ואלעד
כל אלה בנים של אפרים, זה לא בן אחר בן אחר בן אחר בן, עוד מעט נראה למה. שזה לא מבטיח. והרגו מאנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם. אנשי גת, גת זה האזור הזה.
זה כנראה גת הצפונית יותר, מה שנקרא אולי גם אחרי זה גיטיים. אז כנראה שבני אפרים האלה ירדו מההר לקחת את מקניהם, ואז הרגו אותם אנשי גת.
כן, כי ירדו לקחת את מקניהם, לא יכול להיות שהם ירדו ממצרים לקחת את מקניהם, שם אין שום משמעות לדבר הזה. אלא הם ישבו שם, עוד מעט נראה עוד דוגמה למקום כזה, שהם ישבו בו, וירדו לקחת את מקניהם, וגת, הורגים אותם. ומיד, והתאבל אפרים אביהם ימים רבים, מכאן שזה הבנים הישירים שלו, ולא 9 דורות אחר כך. כן, והתאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו, ויבוא אל אשתו ותהר ותלד בן, ותקרא את שמו בריאה, כי וראה הייתה בביתו. אז יש לו בן, הוא עוד מספיק צעיר כדי שיהיה לו עוד בן, ויקרא לו בריאה. חוץ מזה הייתה לו גם בת, וביתו שערה, פסוק כ"ד, ותיבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אוזן שערה.
כן, זה האזור של פה, בין, במשולש בין יהודה, אפרים ובנימין, זה האזור של בית חורון.
והבת של אפרים, או מקסימום הנכדה שלו, הבת של בבריאה, אפשר להבין פה ככה או ככה, בונה את האזור הזה. זה המקום שהיא יושבת בו. ועכשיו ממשיכים את הדורות, ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחת בנו, לאדן בנו, עמיהוד בנו, אלישמע בנו, זה אלישמע בן עמיהוד, הנשיא בימי משה. נון בנו, יהושע בנו. עכשיו מגיעים ליהושע. כל זה היה לפני. יושבים פה בתקופה הזאת עוד לפני. ואומרים לי, אחוזתם ומושבותם, איפה? בית אל ובנותיה, כשבית אל לא נכבשה על ידי יהושע, נכון? בית אל נכבשה על ידי יוסף, ששרפו אותה והרסו אותה. לוז, זה רק בקופה מוכרת איתו. ולמזרח נערן, שלא מופיע ביהושע מה קרה איתה, ולמערב גזר ובנותיה, לא כבשו אותה, נכון? ובושכם ובנותיה, שגם היא בלגן, לא ממש כבשו אותה, נכון? פשוט נשארה ככה ביחסים טובים עם ישראל, פחות או יותר. עד היה ובנותיה, היה זה כנראה האי, ואם ככה אז ודאי שלא כבשו אותה, פשוט השמידו אותה, כאילו לא השאירו אותם בחיים. ובטח שלא ישבו בה אחרי ימי יהושע, כך שלא מדובר פה על אחרי ימי יהושע, אלא על התקופה שלפני. וכמובן, כמו שאמרנו, על ידי בני מנשה, כל הערים האלה שלא כבשו בני מנשה של ימי השופטים. אלא יושבים בהם עוד לפני זה, כנראה, בני מנשה מאז, מפעם. כל אותם בני מנשה של התקופה ההיא יושבים שם כבר אז. יש איזה עוד ראיות, אנחנו לא ניכנס לזה עד הסוף, אבל זה כנראה מה שקורה פה. זה גם מסביר למה למנשה יש ערים ביששכר ובאשר. יש גבולות, נפלו בגורל גבולות, אבל מה לעשות? שבני מנשה יושבים בערים של ישככר ואשר, אז נותנים להם. וכנראה דבר דומה קרה גם פה באמצע, באזור של בית אל שילו, אבל זה סיפור אחר בספר יהושע, לא ניכנס אליו. אז זה מסביר גם את העניין הזה, וכמובן זה מסביר למה הם לא כבשו את כל הערים האלה. בגלל שאם באים בני מנשה, אלה שכן יצאו ממצרים, ובאים לכבוש את האזור הזה, אבל הם לא יכולים עכשיו לחסל את העיר, כשיש בה, מן הסתם אחרי מאות שנים של חיים ביחד, גם משבט מנשה וגם כנענים, שכבר לא ממש ישראלים, הייתי אומר. כן, דוגמה לכך אפשר למצוא בשכם של ימי אבימלך, שבה כבר לא ברור בכלל אם יש שם גויים או ישראלים, את מי הם עובדים, חמור אבי שכם, מזכירים שם כל מיני דברים. נגיע לזה ונדבר גם שם, אבל הם כנראה לא ממש יהודים, הם לא היו במתן תורה, הם לא ממש חיים חיי תורה ולומדש. כן? ומה לעשות? לא ישמידו אותם ביחד עם הכנענים, אז משאירים אותם מסיבות פוליטיות ולא רק. וכשחזק ישראל אז שמים אותו למס, אבל הורש לא הורישו, לא את האחים שלהם אבל את הכנענים, ועצם את הכנעני למס והורש לא הורישו. מה עוד? טוב, לפני שנמשיך שאלות? כן,
רק שאתה מה שאמרת על שכם שבזמן יעקב לא קבשו את זה, רק היו ביחסים טובים איתם
בזמן
יהושע.
בימי יהושע לא כבשו את שכם, לא כתוב אף פעם שכבשו את שכם. כובשים את יריחו, עולים להר, כובשים את האי, ואז הולכים ועושים את המעמד בשכם. מה, באמצע העיר כנענית? כאילו, מה קורה שם? אף פעם לא כובשו את שכם, אף פעם לא היה צריך לכבוש את שכם, ופתאום המקדש הופך להיות מקדש השם בשכם, בסוף ספר יהושע. יש שם משהו מאוד מוזר עם שכם. אבל זה עוד בסדר, נחכה עם אבימלך ונדבר על זה אז.
ואתה לא חושב שזה אחד הערים שהיו מיושבת
כבר מזמן
של יעקב?
זה כן. זה המקום שיעקב עצמו כבש, בני יעקב. הם כבשו את שכם, ומיד מה קורה אחרי שבני יעקב כובשים את שכם? לא, זה מה שהוא מפחד. אבל לא, השם אומר לו, לך עלה בית אל, הוא עולה, כלומר, הולך משכם לבית אל, יורד דרומה, וכל הדרך, ותהי חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כן? אז לכאורה, כבשו את שכם ועזבו אותה, נכון? ירדו דרומה עד שמגיעים לחברון. אבל אז בחברון, כן, שולח יעקב את יוסף, מעמק חברון, הלא אחיך רואים בשכם. למה בני יעקב חוזרים לראות בשכם כשהם בחברון? כנראה הם שומרים עדיין על הנחלות האלה. הם עדיין דואגים לזה שיהיה פה ברור שזה שלנו, והם עולים ורואים את הצון דווקא בשכם. וזה כנראה קשור לאותו עניין. כשיורדים למצרים, אז מי ישמור על הנחלות? מי יותר מתאים אבל לשמור על הנחלות מאשר, הנה, יש לי בן שהוא משנה למלך מצרים, אז הוא יסדר את העניינים, והוא שולח חלק מבני אפרים, חלק מבני מנשה יושבים פה, למעשה הוא לא צריך לשלוח. זה של מצרים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. הולכים, יושבים שם, ובין השאר גם שומרים על הנחלות. אז זה כנראה הסבר לשכם. עוד שאלות? כן.
בעצם כל הערים האלה, שגם של מנשה בארץ המזרחי, גם של אפרים,
והיו ערים מעורבות? זה מסברה, אין שום סיבה שזה לא יהיה. כלומר, הסיבה היחידה שלא תהיה עיר מעורבת, כאילו אחרי תהליך של מאות שנים, זה אם נניח קיבלת במתן תורה ציווי להשמיד את העיר. וזה לא קרה שם. אז זה קצת מוזר. מה שהרב יואל למשל אומר, קצת שונה, אבל בכל זאת, זה שמעמד של יהושע בשכם היה מעמד של גיור, כביכול, של כל אלה שהיו שם. שגילו, הם לא היו במתן תורה. צריך לבוא ולהגיד להם, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, וכו'. הם פשוט הופכים אותם לישראלים כדת וכדין, נאמר את זה כאן. כן. עוד שאלות?
הם כבשו או שהם פשוט באו שם?
באיזה תקופה?
מנשה ואפרים שהגיעו שם.
לא כתוב. בסברה אני אומר שמן הסתם הם לא הגיעו לשם סתם, אלא הגיעו ככה עם כוח. יש להם כוח, אבל בכל זאת הם מוברגים טוב במצרים. כן.
זה קצת תדיר, אז נראה שהרב בימי יוסף אולי פגע בשלטון של יעקב בארץ, כי הוא היה צריך לעזוב את במידה מסוימת את כל הנחלות שהוא כבש בין לבין.
פחות או יותר, כן. כמו שמעתי, כנראה נשארו. ברגע זה אנחנו בעצם הרסנו גם את גלות מצרים. כלומר, פחות או יותר כל גלות שאנחנו מכירים, שכביכול התפיסה של הגננת, ושלא נשאר אף אחד בארץ, למשל גלות בבל, או איזושהי גלות שלא ברור למה קוראים לגלות אחרי בית שני, אז לא. בכל תקופה כזאת נשארו אנשים מישראל בארץ, במקרה של גלות מצרים נשארו פה, ועוד הופיעו אחרי זה כשהגיעו בני ישראל ממצרים, אז פגשו אותם, ובגלות בבל גם כן, אבל זה סיפור אחר.
אבל אז
נראה
שאולי הוא
הבאת
חלק מהכוח הפוליטי שלו?
מי?
יעקב?
כוח פוליטי פה? אם הוא לא פה, אין לו כוח פוליטי.
זהו,
אז נגמר. אבל מצרים היא השלטת, אז זה מה שיש. כאילו, זה מספיק טוב. מצרים יכולה לעשות מה שהיא רוצה. יש לה כוח צבאי מספיק טוב כדי לעשות מה שהיא רוצה באזור הזה. אוקיי.
למה הם לא לקחו אותם לעבדים את היהודים שהיו פה בארץ?
מי לא לקח את העבדים?
למה מצרים לא לקחו את היהודים שהיו פה בארץ?
להוריד אותם למצרים כדי שיהיו עבדים? כי גנטית הם בנים של יעקב? אני צוחק כאילו איך לענות על זה. כאילו, הרי כל הבעיה אצל פרעה הייתה, פן ירבה והיה כתיקן המלחמה, ואסף גמור שתננו, ונחם בנו ועלה מן הארץ. אז בוא ניקח את אלה שלא בארץ ונביא אותם לארץ? קצת מוזר. בנוסף, גם לא נראה לי שהפריע לו עברים שגרים במקומות אחרים. במצרים יש לנו איזה בעיה, הם רבים, עוד מעט תהיה פה בעיה דמוגרפית, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת מתקופות אחרות. והוא חושש.
כשהם רצו לצאת הוא לא נתן להם.
זה כבר סיפור אחר. כשהם רצו לצאת הוא לא נתן להם, כי כבר המצב הוא כזה, שיש להם כוח עבודה זול וכל כך פשוט. שלמה לתת להם? אבל בסוף הוא נתן להם, אני אומר קצת הורס לך את הסיפור, אבל הוא נתן. בכל אופן. אז יפה, אז בואו נחזור לספר שופטים. יש עוד הרבה מה לומר על הלך הזה, זה בלגן שלם. מה שכן, עוד דבר שלמדנו מדברי הימים, זה שלאבא של יהושע לא קוראים נון, לא קוראים נון, וכנראה שקוראים לו נון רק שזה מחובר לבן, ואז הבן הופך לבין והנון הופך לנון, וביחד זה בין נון, כדי שלא יהיה בן נון, שזה יותר קשה לומר. אז אם ישאלו אתכם איך קראו לאבא של יהושע, אתם יכולים לצחוק ולהגיד שאתה טועה עוד לפני שהוא אמר מה התשובה. יפה. אז בואו נחזור לענייננו. הסברנו למה לא כבש מנשה את האזורים האלה, ואפרים לא הוריש את אלה. זבולון, אנחנו רואים שהכנעני יושב בקרבו, כמו אצל אפרים, ואשר, זה כבר שלב קדימה, הוא יושב בקרב הכנעני. זה לא הכנעני יושב בקרבו, אלא וישב האשרי בקרב הכנעני. וגם נפתלי, התהליך של ההידרדרות ממשיך. נפתלי גם כן, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ. והסי זה כמובן אצל דן, שוילחצו אמורית בני דן ההר, פשוט לא נותנים לו לשבת במקום שלו, עד שאנחנו כבר יודעים מה קורה בסוף. כן, שדן צריך לעלות בסוף הספר, צפונה, ולמצוא נחלה אחרת. אז זה המצב של דן. מה?
החולשה הזאת של אשר ונפתלי אולי יכולה להתקשר לעובדה שמנשה יש להם ערים גדולות מתוך הנחלות שלהם?
אני לא יודע, כי הערים הגדולות האלה הרי הפריעו לכולם בשווה. הם היו ערים של כנענים, והם נשארו ערים של כנענים, כנראה עד ימי שלמה. אף אחד לא הוריש אותם.
אבל זה שמנשה בתוך נחלת אשר ונפתלי, אז בעצם זה נוגס בנחלות של אשר ונפתלי, לא בנחלות של...
אני אומר, אבל גם אם לא, כן? יש נחלות לאשר ונפתלי. יש להם. וגם לזבולון ולישכר וכולי, יש להם נחלות. אבל יש בהם את האזורים האלה. זה שהאזור הזה, שהם לא הצליחו לכבוש, שייך למנשה, זה לא משנה. מה שמשנה זה שהם לא הצליחו לכבוש. אז אין להם אותו בפועל, כי הם לא הצליחו לכבוש אותו. כן, העובדה שזה שייך למנשה, זה שוב, טכני. יושבים שם המנשים, ככה אני חושב. אז זה לגבי העניין הזה. מי חסר לנו פה? יש אחד שלא הזכרנו, שבט אחד שלא מופיע כאן. מה? מי?
גד.
גד, אז גד למה לא מופיע? אז זהו, זה לא רלוונטי באמת, נכון? הוא הופיע כבר.
כן. אני אחזור למה שאמרתי לפני שנייה, שאולי מה שקרה בירושלים, שיהודה באו והשמידו אותה, ואז בנימין לא הושיב אותה, שבעצם היא נפלה כזה בין הכיסאות.
אוקיי.
אפשר להגיד שאותו דבר קורה עם הערים האלה. שכתוב בפורש שמנשה לא עלה וכבש אותם. אולי אני מצפים אם אפשר לגבוש אותם, זה לא על אחריותו. הרצת שנגע בנחלת אשר ונפתלי, וגם הם לא כובשים אותם. זוכר שזה כזה מין...
זה יכול להיות. שים לב שבסופו של דבר מי כובש אותם?
זה במי...
כן, אבל מי? כתוב פה ואי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס. זה מדבר על ישראל כולם. זה משהו יותר ארצי כזה. כן. כן, בסדר. העמים ששבת של עבר הירדן המזרחי ודאי לא יופיעו. אבל פה מי חסר? יששכר. יששכר שיושב באזור הזה, כן, זה האזור של יששכר, משהו כזה, לא מופיע בכלל, וכנראה שהסיבה לכך היא שהוא אמור להיות אחרי דן. כלומר, דן לוחצים אל ההר, והוא יושב בכל מיני אזורים כאלה קטנים, יששכר לא לוחצים, הוא פשוט לא יכול לתפוס את הארץ שלו בכלל. כי הארץ של יששכר נמצאת פה באזור של הרמות בזלת, כאן מי שמכיר, שזה אזור שהוא די בעמק, כן, זה יששכר חמור גרם, הוא רובץ בין המשפטיים, ויהי למס עובד. מה? בין שני גדרות כביכול, שזה כמו חמור שעובר בין שני הגדרות ורובץ. אז בכל אופן, האזור הזה הוא היה אזור של עמק שפשיטה שהוא לא יכול לשבת בו, והוא כנראה פשוט לא נאחז בו. ואכן, איפה אנחנו מוצאים את יששכר בתקופת השופטים? שירת דבורה למשל, אם נסתכל, מה כתוב שם? יש שם רשימה של השבטים השונים, ויש את השבטים שדבורה משבחת, ויש שבטים שדבורה לא כל כך משבחת. אז ליששכר כתוב, ושרי ביששכר עם דבורה, ושכר כאן ברק בעמק שולח ברגליו. כן, טוב, זה מדבר על המלחמה עצמה, שהוא עם ברק הלך בעמק ושולח ברגליו, אבל מה זה ושרי ביששכר עם דבורה? כלומר, השרים של ליששכר עם דבורה. דבורה איפה יושבת? באיזה שבט? לא? לא? לא. אין עוד הרבה שבטים. אז כאילו זה... מה? לא. הר אפרים כן, אבל איזה שבט? לא. בנימין. כן, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. נכון? בין הרמה ובין בית אל זה בין שתי ערים של בנימין. אז אם היא יושבת בין שתי ערים של בנימין, היא כנראה יושבת בבנימין. וזה נקרא הר אפרים, כי כל האזור נקרא הר אפרים. כל השומרון, אם אתם רוצים. אז נקרא הר אפרים, גם מנשה. ויושבת בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, אבל היא יושבת שם. מה יששכר עושה שם? באזור הזה. קצת מוזר. אם נמשיך קצת קדימה, תסתכלו בפרק י'. אחרי סיפור אבימלך, יש לנו שופט אחד שקם אחרי אבימלך להושיע את ישראל. פסוק א', ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה בן דודו איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. כן, השופט הזה הוא שופט יששכרי קלאסי. כן, זה תולה בן פועה בן דודו איש יששכר.
איש יששכר, והוא יושב בשמיר. שזה בהר אפרים. למה השופט של יששכר נמצא בהר אפרים? שוב, כנראה שיששכר לא הצליחו להשתלט על האזור הזה ולא יכלו זה. מה שכן, לגבי השם שלו זה מתבקש לומר, מי הבנים של יששכר?
תולה, פועה, יוב.
כן, אז תלוי באיזה גרסה. יש תולה, פועה, פובה, יש יוב וכל מיני כאלה. אם ניקח למשל את הדוגמה שהכי דומה לפה, את הגרסה של דברי הימים, אז זה תולה, פועה, ישוב ושמרון. הוא יושב בשמיר. כן. זה הבנים של יששכר. אז יש לנו שופט מיששכר שקורא לו תולה בן פועה והוא יושב בשמיר. יכול, כאילו, הם לא היו יצירתיים כל כך במשמעות. אז כנראה שזה ממש השופט של יששכר, ומה שהוא מייצג ביששכר זה את העובדה שהוא בכלל לא נמצא בנחלה שלו. כן, בהר שם, בהר אפרים. אז זה כנראה יששכר בספר שופטים, שלא מצליח בכלל להיאחז בנחלה שלו, ואפילו לא מזכירים שהוא לא הוריש. כאילו, זה לא שהוא לא הוריש עמים לידו, הוא פשוט לא נגע בנחלה.
אני חושב שזה קשור לעובדה שכתוב מוגבל למורים מעלה יותר במעשה לרמלה?
יכול להיות. מה זה אומר הפסוק הזה?
אני לא יודע מה זה אומר. אני רק יודע שזה אומר שיש, שאנחנו מתייחסים עכשיו לאמורי כמישהו שיש לו גבול.
כן.
ולא מתייחסים בכלל לנחלה הישראלית שאמורה להיות
שם. איפה זה שם? איפה מעלה הקרבים?
אני מסכים. כל מה שאני יודע זה שיש הידרדרות. תראה, לפני שהזמן אמרנו שני דברים. אמרנו א', שיש הידרדרות, וב', שכאן יש איזשהו גבול של האמורי, בניגוד ל...
אז שנייה, בואו רק שנייה.
זה חסר יששכר.
כן.
אז יכול להיות שיששכר אמור להיות פה, פשוט אין אותו מסיבה מאוד פשוטה.
אז הוא לא צריך להיות פה.
מעלה הקרבים זה כאן.
בדרום? אוקיי. סבבה, מובן.
מעלה הקרבים עד היום זה כאן. כן.
אני יודע שזה שם, אני רק יודע שיש מקומות כמו גן שהזכרת קודם, שאופים יותר במקום אחד.
אה, לא, כן, אבל מעלה הקרבים שיהיה יותר מאחד זה קצת מוזר. בכל אופן, אבל, ומהסלע ומעלה זה גם מתאים, כי הסלע, בהידיעה, תמיד זה בדרום, הסלע של אדום. לא פטרה, אלא הסלע של התנך.
לא אדום.
שזה כנראה האזור הזה גם כן. ממעלה הקרבים, מהסלע ומעלה. אם ניקח את זה ממש כפשוטו, זה בעצם אומר גבול האמורי זה זה. הדבר הזה שאתם רואים, שבעצם ישראל יושבים בו, זה בעצם גבול האמורים, לא הורישו. כן? אם אני איכשהו יכול לפרש את הפסוק הזה בצורה כלשהי, אז זו הדרך הקלוקלת שבה יצא את זה. גבול האמורים, ממעלה הקרבים, מהסלע ומעלה. שכמובן, מה השורש המנחה בפסוק הזה ובפרק כולו?
עליו ירד, אבל...
כן, גבול ממעלה הקרבים, מהסלע ומעלה.
רגע, מי... לא, לא נכון, קדימה זה מזרחה.
מה? קדימה זה קדימה, תלוי איך אתה מסתכל. בכיוונים, סתם ככה, כשמדברים בתנ"ך על כיוונים, בצורה אובייקטיבית לגמרי, אז כן. אבל ומעלה, ברוב המקרים, כאילו, לא יהיה, כאילו, בצורה של הר, כלומר, ומעלה, לעלות. למשל, ועלה הגבול וירד הגבול, תמיד יהיה פשוט בהר, אם יש הר או עמק. כן, אין לעלות בצפון, דרום, מזרח, מערב, כי לא היה להם מפות ככה מול העיניים, שזה למעלה, זה למטה, זה זה. אז לעלות, זה אומר שאתה רואה הר, אתה עולה. וכאן באמת, זה בדיוק למטה, ויש הר ועולים. כל ההר המרכזי עומד פה. כנ"ל, כשבני ישראל היו בקדש ברנע, ושלחו מרגלים, אז הם עלו לשם, וגם אחרי זה הם עלו בהר עם המעפילים. זה לעלות להר המרכזי, ששם בנגב לפחות ישבו המלאק וכל האזורים האלה. כן. אוקיי, שאלות? מצוין. אנחנו בתחילו רימו עוברים לפרק ב'.
יש לי משהו אחד שרציתי לומר, זה לגבי העובדה שאצל נחלת מנשה, נעלה בהתחלה שהוא ולא הוריש, יחדש לנו בית בנותיה.
כן.
ואז כתוב את ישבה דור בית בנותיה, תשבה.
אין לי יותר מדי מה לומר על הדבר הזה. זה גם לא עקבי בכל המקומות, תסתכל ותראה. אין לי משהו יותר מי...
לא בקטע של שמיר יושבים.
מה?
לא, בקטע של זכר נקבת כבר אמר את זה.
יש שבים של דור.
לא דיברתי על זה ששבים לעומת יש עיר. כמעט אמרתי שם השנים כאן את הזכר נקבה.
איזה זכר נקבה?
ישבי דנור בנותיה
זה
של דור.
אה, זה כן, נכון.
זה אומר שזה מתייחס ללוואי ולא לנושא.
שזה חריג ביותר בתנך.
לא, בסדר.
או שלא. זה סביר, זה כאילו, את יושבי דור ואת הבנות של דור. כלומר, את היושבים שלה ואת בנותיה. כן, זה די מתבקש, זה לא הלוואי, זה כאילו הנושא.
הנושא הוא היושבים.
בסדר, הם לא הורישו את היושבים ואת הבנות של דור.
ברור.
את יושבי דור ואת בנותיה.
לא, אבל דור במקרה הזה זה הלוואי.
הלוואי. למה הלוואי? כאילו, פשוט אני אשמח. מה הפכת אותו ללוואי?
כי באופן
עקרוני... טוב, לא משנה, בכל אופן. כך או כך, מובן מה מנסים לומר בפסוק הלא סבוך הזה. אז אחרי שראינו מתחילת הספר בעצם, את השורש עלה, חוזר ועולה, יהודה יעלה, ואז אחרי זה גם ויעלו ואת יוסף גם הם, ובסוף מי עולה? גבול האמורים עם העלי הקרבים מהסלע ומעלה. מיד פרק ב' מתחיל, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, העלה אתכם ממצרים. ואביא אתכם אל הארץ וכו'. כלומר, אנחנו רואים איך העלייה הזאת הופכת לביקורת אצל המלאך כבר. מלאך השם עולה מן הגלגל אל הבוכים. כשאני שואל את השאלה מה בדיוק הוא עשה בגלגל, כלומר, מלאך השם לא יכול פשוט לרדת ישר לבוכים?
מלאך השם זה שליח, זה לא בדיוק מלאך.
היה איש שגר בגלגל ועלה אל הבוכים?
אולי היה נביא.
היה נביא שגר בגלגל ועלה אל הבוכים?
כן.
מה יש בגלגל? הגלגל, דרך אגב, להזכיר לכם, מה היה שמה? זה היה מחנה ישראל בימי יהושע, לפני שעברו, העבירו את המחנה לשילו. כן, היה שם המחנה, נגמר. אני לא רואה מישהו גר בגלגל בכל שאר תקופת התנך. אבל בכל אופן זה קצת מוזר. למה מספרים לנו את זה? זה בכל מקרה קשה. דבר שני, הוא עולה מן הגלגל אל הבוכים. איפה זה הבוכים?
זה אנשים.
זה כבר אפשרות אחרת לקרוא את זה.
אלון בחוט?
אלון בחוט. אז בואו נראה איפה זה. ויום, טוב, בואו קודם כל נקרא את הפסוקים ואז לפי אנחנו נתחיל. ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. זה בעצם מה שהשם עשה. והוא דרש מהם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון. ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. בגלל שאתם לא הורשתם אותם, אתם קרתתם ברית עם יושבי הארץ. יותר מזה, גם אתם שמים לב למעבר בין הבריתות. אני אמרתי, השם אומר, לא אפר בריתי איתכם לעולם, אבל אתם לא תכרתו ברית עם מישהו אחר, עם יושבי הארץ הזאת. ואתם קרתם ברית עם יושבי הארץ הזאת, אז אני אפר את בריתי איתכם. בגלל שאני רואה שאתם לא שומרים על הברית איתי ועושים ברית עם אחרים, אז אני אפר את הברית איתכם ולא אוריש יותר את יושבי הארץ מפניכם, כמו שהבטחתי. כן, אז זה התיאור עצמו ברור, המידה כאן נגד מידה כאן. מי שלא הוריש, אז בסוף גם יקבל עונש שלא יורישו מפניו. והיא כדבר מלאך השם את הדברים האלה אל כל בני ישראל, לא, מתברר שבבוכים יש את כל בני ישראל. מה כל בני ישראל עושים בבוכים? בוכים, כן.
נוסעים את כולם ובוכים.
כן, הם נוסעים את כולם ובוכים. אז כשהוא אומר את הדברים האלה, ויסעו העם את כולם ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים. ויסבחו שם להשם. כי חייבים את זה גם כן. אוקיי, אז איפה זה הבוכים, ומה זה, ומה קורה פה למען השם? סתם ככה שתדעו, בתרגום ה-70, כתוב פה, ויעל מלאך השם מן הגלגל, אל הבוכים ואל בית אל ואל בני ישראל. כלומר, הבוכים זה, בבית אל. אם זה עוזר פה למישהו.
או שלא, הבוכים ובית אל זה, יכול להיות שהוא מחלק ביניהם דווקא.
לא, ברור של הבוכים ואל בית אל ואל בני ישראל זה אותו מקום, כי בני ישראל נמצאים בבוכים, עוד מעט יקראו למקום הזה ככה. אז אולי לבוכים ואל בני ישראל ואל בית אל, אז זה אותו מקום. אתם מכירים עוד מקום שבו אפשר לסבוח להשם חוץ מבמשכן?
בכל מקום.
בכל מקום. חמן אליסון. במשכן שלו? אסור. זאת הלכה מפורשת. מי שלא למד זבחים, אז תלמדו. איך אפשר לסבוח במקום אחר מאשר איפה שהמשכן נמצא? אז יש, נראה לי הכתב, לא, משך חוכמה נראה לי, אז דברים ידבט. אחד מהמפרשים האלה האחרונים. שאומר שיש אפשרות אחת להקריב בזמן שיש משכן שילו או המקדש בירושלים, שזה שני המקדשים שהם לא ארעיים אלא ממש קבועים, ואז אסור איסור במות. אז מתי אפשר להקריב, נקרא לזה בבמות? מתי שהארון נמצא מחוץ למשכן. לכן דרך אגב נו וגבעון הם לא משכן שאוסר את איסור הבמות, כי הארון לא היה שם, הוא נלקח לפלישתים ואז אחרי זה הלך למקומות אחרים. רק בעיר דוד הוא חזר להיות עם המקדש, אבל מקום שהארון לא נמצא, אז אין בעיה. אז אפשר להקריב איפה שהארון נמצא. אז אנחנו יודעים שזה בבית אל, אם מאמינים לתרגום השבעים. אנחנו יודעים שבני ישראל בחו שמה. אנחנו יודעים שכל בני ישראל התאספו לשמה. אנחנו יודעים שיש שם את הארון. ואנחנו יודעים שזובחים שם להשם. מתי זה היה? עדיין לא?
פלגש בגבעה.
כן, תפסחו שם פלגש בגבעה.
למה המלאך נזכר רק אז?
מה זה, למה מלאך נזכר עד אז?
אם לא אמרה שזה פילגש בגבעה, מה היה פה מלאך היה כל
תקופת
השופטים?
מה זה כל תקופת השופטים? אתה אומר שפילגש בגבעה היה בסוף, אז למה הוא חיכה כל תקופת השופטים? כן, צודק. אם פילגש בגבעה היה בסוף הספר, מבחינה כרונולוגית, אתה צודק. אבל אתה טועה. כלומר, העובדה שגם בסיפור פילגש בגבעה וגם פסיל מיכה, יש לנו נכדים של משה ואהרון, כן, פנחס בן אלעזר ויונתן בן גרשום בן מנשה, משה, ועוד כמה סיבות, כמו למשל העובדה שהסיפור של עליית נדן צפונה, כן, לא יכול להיות 400 שנה אחרי שהם תקועים פה בארץ, שאין להם נחלה, וגם זה מופיע כבר בספר יהושע הסיפור הזה, זה עוד קצת מחזק. יש עוד כמה סיבות לחשוד, בכל אופן די ברור שהסיפורים האלה קרו בתחילת הספר, אבל כמו שאמרתי, הספר מחולק לשלושה חלקים, שכל אחד מתחיל מתי שהוא רוצה ונגמר מתי שהוא רוצה. הסיפורים האלה יכולים להיות בתחילת הספר, בלי שום בעיה. אז מה קורה פה? בני ישראל נאספים למלחמה עם בני בנימין, והם מפסידים פעם אחת, והם בוכים, ויש שם את פנחס בן אלעזר, כן? מי שמכיר את המדרש יודע שמלאך השם שהיה בבוכים, חזל מזהים אותו עם פנחס, באופן מפתיע. כן? והנה איש ישראל הולכים, בואו נקרא מפרק כ' פסוק, נתחיל מי"ח כבר. בי"ח, עוד לפני המלחמה הראשונה, כתוב, ויקומו ויעלו את אל, וישאלו באלוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? אם חסר לנו עוד הקבלה לתחילת הספר, אז הנה עוד אחת. ויאמר השם יהודה בתחילה. ואז הם קמים ומפסידים, ובפסוק כ"ג, ויעלו בני ישראל ויבכו לפני השם עד הערב. עוד פעם הם בוכים לפני השם, לפני השם כי יש שם את הארון, עוד מעט נראה את זה. כן, וישאלו והשם למורה, הוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר השם עלו אליו. והם עולים עוד פעם, דרך אגב גם פה יש את העלו כל הזמן, השורש עלה, חוזר, ומפסידים עוד פעם. ובפסוק כ"ו, פתאום זה כאילו לאט לאט מגלים לנו יותר פרטים על המקום הזה, אז בפעם השלישית זוכרים להגיד לנו את כל מה שצריך, ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בית אל, ויבכו וישבו שם לפני השם, ויצומו ויאמרו עד הערב, הם בוכים שם לפני השם, ויעלו עולות ושלמים לפני השם, וישאלו בני ישראל בהשם, ושם ארון ברית האלוקים בימים ההם. ופינחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם למורה, הוסיף עוד ללכת לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, עם מחדל. ואומר השם, עלו, כי מחר את עינינו בידיך. אז זה הפעם השלישית. בפעם הרביעית שמגיעים לבית אל, אז זה בפרק א', אחרי שניצחו את בני בנימין, וכמעט השמידו אותם, אז פרק א', פסוק ב', ויבוא העם בית אל, וישבו שם עד הערב, לפני האלוקים, ויסעו קולם, מוכר לכם איפשהו? ויבכו בכי גדול. ויסעו העם את קולם ויבכו, נכון? ויסעו כולם ויבכו בחיר גדול. ויאמרו, למה השם אלוקי ישראל הייתה זאת בישראל להיפקד היום מישראל שבט אחד מישראל? הם שואלים שאלה, ומה התשובה של השם?
אין.
אין. אדם ענה להם כל הזמן. לא ממש עזר להם, אבל הוא ענה. וכאן אין תשובה. אם הייתי רוצה להיות ממש כזה דרשן, אז הייתי אומר שבדיוק כאן בא השם ושולח את מלאך השם ואומר להם, כן? העליתי אתכם ממצרים, הבאתי אתכם אל הארץ, ואומר לא אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית עם יושבי הארץ הזאת. ואתם קראתם את זה ברית עם יושבי הארץ הזאת. אז אתם לא נלחמתם ושמדתם, כן, את העמים הכנעניים, והנה אתם עושים את זה לאחד משלכם. כן, נפקד היום ישראל שבט אחד. ממש כן, מידה כנגד מידה.
אז המלאך הוא לא פנחס.
המלאך הוא לא פנחס?
זה עכשיו.
מהסיבה הטכנית שהוא זה. כן. אני חושב בכל מקרה שצריך לענות על השאלה למה זה כתוב שעלו מגלגל לבוכים. כן? כלומר, מלאך השם בכל מקרה לא צריך לספר לנו שהוא הגיע מהגלגל לבוכים. להגיד, ויבוא מלאך השם לבוכים. כנראה שיש איזה מסר עקרוני בגלגל, שזה קשור שוב לכיבוש, שיצא כל הזמן מהגלגל. תמיד הם יצאו מהגלגל וחזרו לגלגל, וישוב יהושע וכל המחנה עמו, וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. זה חוזר בכל מלחמה ביהושע. והנה עכשיו הוא רומז להם, אתם הייתם אמורים לעלות מהגלגל, לכבוש את כל הארץ, ולא עשיתם את זה. אז יכול להיות שאפילו בשביל העניין הספרותי, מוזכר שם הגלגל גם מבחינה גיאוגרפית, זה לא ממש מוכח. בכל אופן, אז זה גם מתקשר אולי לאיזה מדרש אחר, שנאמר, נראה לי בסוטה. יש מדרש שמדבר על זה שהיה האשן של המערכה מתערבב עם האשן של המזבח אצל פסל מיכה, כן, במקדש של מיכה. שבנה מיכה בסיפור שלפני פילגש בגבעה, וכתוב שם שעל זה ננשו ישראל בפילגש בגבעה, שאמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. כלומר, אני פה עם עבודה זרה לידי והשן המערכה מתערבב ולא מפריע לכם, אבל שיש איזה פילגש אחת שקורה למה שקורה, אז אתם ישר קופצים וכל עם ישראל הולכים, משמידים שבט שלם. בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. אם אני לוקח את זה להקשר של מה שאמרנו עכשיו, שמה שקורה כאן בסיפור שלנו זה תשובה לשאלה שלהם בפילגש בגבעה, אפשר להרחיב את השאלה הזאת. בכבודי לא מחיתם, זה לא סתם שאתם השארתם את פסל מיכה. בכבודי לא מחיתם, אתם לא השמדתם את העמים האלה, בכבוד בשר ודם מחיתם, אתם הולכים להשמיד את בנימין בגלל זה. המידה כנגד מידה פה היא די ברורה. אז,
כן? שים רשות איזה שלוש פעמים להשמיד את בנימין.
כן, לא, לא התכוונתי שהם רוצים להשמיד את בנימין. אלא שאתם הולכים ישר להילחם, וכולם יוצאים להילחם. הרי מתחילת הספר מחכים שכל ישראל יקומו להילחם. והנה הם נלחמים לא בכנעני, אלא בהם. והם שואלים מי יעלה לנו בתחילה, שמה שהיה בהתחלה לגבי כנען, הם שואלים עכשיו על בנימין. רואים ממש מסגרת לכל ספר שופטים שמתחילה עם מה שראינו עד עכשיו, פרק א' ותחילת פרק ב', ונגמרת בפילגש בגבעה. ובכולם יש בכי, ובכולם זה אותו הקשר, רק שפה אותם דברים שאנחנו רואים לגבי הכנעני, שבני ישראל לא עושים, אנחנו רואים לגבי בני בנימין שהם כן עושים. ורואים כאן מעין תהליך של הידרדרות, שאנחנו רואים רק את המסגרת שלו, שאנחנו נראה את כל הספר, את התהליך עצמו, שמתחיל במצב כזה ונגמר במצב פחות טוב.
הנגמר הזה הוא
מיד
אחרי
ההתחיל. מה? קל וחומר. למה שמו לי סיפור שבתחילת הספר? בסוף. בשביל המסגרת. בדיוק בשביל זה. אז אנחנו לא שואלים עכשיו, רק שנייה, אבל אנחנו לא חותכים עכשיו את הסיפור מאיפה שהוא כתוב, ושמים אותו איפה שהוא היה ולומדים היסטוריה. אלא לומדים ספרות. כלומר, אנחנו קוראים את הספר ורואים את מה שהספר מנסה לומר, במקרה הזה הנביא, או הקדוש ברוך הוא, מה שאתם מעדיפים. והוא שם את זה בכוונה שם, כדי לעשות את אותה מסגרת, וזה לא המקרה היחיד, אנחנו נראה כמה מקרים כאלה שממש הופכים את הסדר. אז בשבוע הבא כבר נוכל אולי להתחיל את היחידה השנייה של הספר. וזה משמח מאוד.